צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
איזה כיף לי שאתה כאן.
איזה כיף לבוא לפה.
יושי. חיכיתי. היה לנו גם כזה שפעות בדרך,
וואי,
נכון?
וואי, נפלנו? איך נפלנו?
לא יודע, הצחיק אותי שכשאני נפלתי, רשמת לי, גם אתה. מה, איך זה היה אצלך?
תשמע, אני, כשאני חוטף...
עד הסוף.
אני חוטף, ממש. לך הכי רחוק.
מה, כמה שבועיים כזה שלה?
שבועיים תכלס, ואז עוד שבוע של שנייה בכלל לקום.
להתמקם מחדש.
שלושה שבועות של השבתה.
וואו. כן. Okay. ואיך זה, איך זה כשדבר כזה קורה, אז עם הופעות ומשפחה?
ביטלתי הופעה לראשונה בחיי. לא יכולתי להופיע, לראשונה בחיי, ממש.
שזו תחושה קשוחה בטח.
תחושה זוועה.
איפה הופעה הייתה אמורה להיות?
צריכה להיות הופעה בחיפה, וביטלתי, ואני כמובן נגיע ונחזור והכל טוב, אבל תחושה זוועתית, מאחל לעצמי שלא יהיה לי הרבה.
שלעולם לא עוד.
לעולם לא
עוד. לעולם לא עוד, גם בדבר הזה. אפשר לאחל את זה.
לגמרי.
איך אתה, מה שלומך?
בסדר. אתה יודע.
ימים מורכבים.
כן, איזה ימים זה.
הפרק הזה ישודר כמובן בהמשך, אבל מחר עומד להיות לנו כזה סופה של חמישי עד שבת. מחר עומדים לשוב, זה כאילו, זה באמת כל כך סוריאליסטי, שזה מוזר אפילו להגיד את זה.
ממש.
ארבעה שבועים חללים, ובשבת להבדיל, שישה חטופים חיים.
כן.
אתה מכיר את הפסוק הזה? יש פסוק בניגון של עוקד והנעקד והמזבח בתפילה בראש השנה, שמעולם, אני חושב, לא הבנתי כל כך בצורה מוחשית למה הייתה כוונת המשורר, וזה הולך עין במר בוכה ולב שמח. בתור ילד, כשאבא שלי החזן היה קורא את זה, הייתי אומר, איך יכול להיות? אבל כאילו אם הלב שמח, אז למה שהעין תבכה? מספר על אברהם אבינו, אתה יודע, על עקדת יצחק. ואני מאתמול, הפסוק הזה רץ לי בראש, וממש ככה,
כן,
סערת רגשות.
סערת רגשות, ובתוך זה החיים והעצב והשמחה, ויש לי הופעה מחר, ואני כזה אומר, רגע, יש לי הופעה מחר? אני יכול להופיע, אני רוצה להופיע, חשוב להופיע.
אני צריך
חשוב
להופיע.
חשוב לא להופיע, אני צריך, קהל, מה כאילו... שאלות כאלה שהרבה מאומנים, אני מעריך, מתחבטים בהם.
כן.
ואני חצוי, אני ממש חצוי. אני ממש חצוי, בין לרצות להתכסות בשמיכה ולא לצאת מהבית, לבין לרצות לחבק כל אחד שבא להופעה ולשיר איתו שיר.
ולהחזיק רוח ביחד.
כן, כן. אני בן אדם שנוטה להיות ביחד כשקשה.
אני אחמיא לך עד תחילת הפרק. נכחתי בהופעה, אני לא יודע אם זאת האחרונה שהייתה בזאפה בהרצליה. ובאמת, שעה וחצי לא הצלחתי לחזור לישון, הכנסת בי כל כך הרבה אוויר טוב לנשמה. באמת הרגשתי את הביחד הזה שאתה מדבר עליו. באמת, כאילו, יש שם משהו שהוא נובע ממקומות, בטח החלקים הכי פנימיים בתוכך, שאחרי שיצאתי, הייתי עם נעמה לוי, שחברתנו המשותפת, נעמה לוי אופק, אמורה, המנטורית הקולית.
חד משמעית.
ובאמת חזרנו, ואתה יודע, ניתחנו ודיברנו, ואמרתי לה, איזה כיף, שהוא כל כך אותנטי, והאותנטיות שלו משפריצה מכל אזור בבמה לעבר הקהל, והביחד הזה שאתה מדבר עליו, והסיפור הזה, ולספר אותך ואת כולנו, אני חושב, כעם, היה שם הרגע שכשעשית את אני רוצה את החיים שלי בחזרה, פרקת אותי בבכי.
באמת?
כן, ממש. אז אני חושב עליך רגע כיוצר, כאמן, בתוך שנה וחצי מורכבות, איפה זה פוגש, איך זה עוד יותר דוקר, נוגע.
כן. תשמע, אתה יודע, אני לא יכול לדמיין את החיים שלפני. אני מנסה כאילו להשוות למה שהיה לפני ולמה היה אחרי השבת. וואלה, אני לא זוכר. ואני חושב שזאת התשובה שלי. זאת אומרת, אני כבר זה, אני כבר... אני כבר אחרי השביעי, כאילו אני כל הזמן, כולנו, כן, אני אומר אני, אבל זה...
כן, כן, כולנו.
כאילו אני כבר כל כך, אני כל כך בתוך, שאני לא יודע מה זה להיות בן אדם לפני, לפני.
כן.
אז כל מה שאני עושה הוא ספוג בזה. פשוט כמו, אתה יודע, ספוג. ו... וגם, כאילו, גם ה... היה שבוע שעבר בכיכר החטופים את הצרט של משפחת אוהל, של אלון אוהל.
נכון.
שהם קיבלו עוד חיים, וזה היה סביב היום הולדת שלו.
עידית וקובי, ההורים המופלאים, מופלאים, מופלאים, מופלאים. אין מילה אחרת לתאר אותם.
ממש, ממש.
אנשי רוח משכמם ומעלה.
כן, והייתה תעצרת, והייתי בכיכר, ואחרי זה דיברתי עם קובי, ו... כאילו, ואני זוכר שמה שהיה לי נורא נורא חזק, ומה שאני חושב הוציא הרבה אנשים החוצה, הכיכר הייתה מלאה עד אפס מקום. אמא שלו, עידית, דיברה יום לפני זה בטלוויזיה.
אצל דני קושמרו.
ואמרה, תיארה אותו עכשיו. ומה שלי, מה שלי, לי עלה זה ש... זה ישמע כל כך מובן מאליו, אבל אני מודה שנתקעתי על זה. הוא עכשיו שם. הוא עכשיו שם.
בזמן שהיא באולפן טלוויזיה ובעלה מתראיין בחדשות שלא סבור.
בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, בזמן שמי שרואה אותנו עכשיו בטלפון,
הוא שם.
הוא עכשיו, אני מקווה שהוא כבר לא שם בזמן שאתם רואים את זה.
אמן, אמן.
אמן. אבל נכון לרגע זה, הוא עכשיו שם, והחיים מתקדמים, ואנחנו הולכים וחוזרים ויורדים ממוניות ומוצאים חנייה ועולים ו... מכינים קפה ועצובים, גמורים, ושמחים, כי גם היום יש לו... אני כל הדברים האלה, אני כל הזמן, הכל. אז בתור יוצר, מה אני עושה? את מה שתמיד אני עושה, זה נותן מקום לכל מה שיש.
כן.
אז עכשיו אני נגיד עובד על האלבום הבא, על האלבום השלישי.
השלישי.
ובאמת, אז יש בו את הכל, ויש בו הרבה קולות, אבל אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני.
איזה קשוח זה באמת להבין את זה. הסתכלתי עליך כששרת את השיר הזה. עזוב שהסימפול הזה של סולם יעקב של פוליקר, שזה דבר שבתור ילד, כשהייתי שומע אותו, הייתי ישר בוכה. אני לא יודע להסביר לך את זה.
יכול להבין.
יצא בגיל...
שנות
ה-90, תחילת שנות ה-90. אני חושב שזה אפילו שיר שהוקדש אז
לאחיין שלו. בטח, זה כל האלבום, זה לעיניך הכחולות.
והדבר הזה, הצליל הזה, הוא גמר אותי ביחד עם המילים שלך, יש שם, איך אתה מצליח, אני שואל שאלה שהיא באמת שאלת הדיוט, כי אני לא יודע מה זה לעמוד על במה ולשיר. יצא לי במשך השנה האחרונה להנחות איזה שלושה פאנלים שקשורים למטה משפחות החטופים, ונאבקתי עם עצמי. שלא לבכות, שלא להתפרק, של להחזיק מעמד. איך זה עבורך?
איך אני לא בוכה?
כן.
תשמע, יש משהו...
או שהגברים בוכים בלילה, אני לא יודע.
לא, תראה, אתה צודק, אני לא בוכה על הבמה. אבל הסיבה היא קודם כל שיש משהו במקצוע הזה, לא יודע להסביר, בבמה, בדבר הזה שקוראו לו במה, איזה קטע זה במה, זה כאילו, זה דבר כל כך ישן. כאילו, תחשוב כמה שנים יש במו, כאילו, משחר האנושות, במה זה...
אני ישר קופץ להיסטוריה, אתה יודע, היוונית, כל הבמות, כל הזירות.
במה זה חתיכת עניין, זה מסורת, יש מסורת סביב במה.
נכון.
זה לא חדש. אני חושב שמשחר ההיסטוריה, משהו בבמה, ולכן במקצוע שלי ושל חבריי, אתה עולה, וזה לא... זה לא רגיל. זה לא, הבן אדם עלה לבמה, והוא עכשיו שר את השיר שהוא יודע...
כאילו, אתה אומר, המדיום אני כוח?
אני אומר, אני עולה לבמה, אני לא שר את השיר שאני זוכר את המילים שלו. אני... אתה יודע, לפעמים אני משחק עם עצמי, בהופעות, ואני כאילו שואל את עצמי, אתה יודע את המילים? אתה יודע את המילים של מה שאתה עורך השיר? ואני לא מצליח לזכור את המילים. אבל כשהשיר קורה, בזמן שהוא קורה, הן באות. כי אני כאילו, אני לא רוצה לומר שאני עולה וכותב את זה מחדש, אבל יש בזה משהו. זאת אומרת, אני עולה, וכאילו ממציא את השיר עכשיו.
אני כל כך מאמין לך, זאת ספרה אחרת.
כן, זה, עכשיו, זה משהו הזו, כאילו אם שנייה נפרק את זה, זה הזיה, מה זאת אומרת? אני, כמובן שזה קיים, וזה נהיה כמו, אני לא זוכר, אתה יודע, לפעמים אנשים, או בסשנים, או שואלים אותי את המילים, אני לא מצליח להגיד להם את המילים. אבל אם עכשיו אני אעשה את השיר, אז אני...
שזה מטורף שזה גם מילים שלך, אתה כן, חושב שבשונה מאומנים אחרים...
אני לא יכול לדקלם לך את המילים, אני לא זוכר אותם. הם, מהרגע שאני כותב, וזה נהיה דבר, בעולם, זה נהיה עובדה, זה מין נטמע בי, כמו שאתה לא צריך לזכור את האותיות,
נכון.
כדי להגיד איזה מילים שאתה רוצה, נכון? אתה לא צריך לזכור. נגיד, אני את הסדר של א', ב', אני לא זוכר. אני כל הזמן צריך לעשות, אני צריך לעשות את ה... אני לא זוכר את האותיות, אבל עובדה שאני מדבר חופשי, נכון?
כן.
משהו כזה, משהו בשירים נהיה חלק ממני, ואני כאילו, אז איך אני לא בוכה? כי אני לא בא עם איזה תמונה, אני נמצא עכשיו, ובעכשיו הזה השיר שוב קיים.
קיים ונברא, יכול להיות אפילו.
נברא עוד פעם, ואחת פעמיות הזאת, אני מכור לזה. מכור
לה. לרגע הזה שעכשיו היה, ועוד שנייה איננו.
כן, אני מכור לזה, ולכן להופעות. ופעם אחת, פעם אחת בכיתי אחרי תחילת המלחמה. אתה יודע, הייתי במקומות, כאילו, הייתי איפה שאתה, במקומות הכי נמוכים. וגם שם יש רגעים של נוכחות, של הוויה, של להיות ביחד. אגב, יש משהו בלהיות ביחד, שגם יש בו...
משמעות.
כן, יש בו משמעות, יש בו איזה חיבוק, גם אם לא פיזי, יש בו איזה חיבוק, אז לפעמים אין שם דמעות, אבל הייתה פעם אחת, הופעתי לקהילה של השורדים של הנובה. זה היה ממש...
say no more.
ממש קצת זמן אחרי שיצא, אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
כן.
וזה אימא. זה הקהילה של השורדים, והמשפחות של כאלה שנרצחו. הם באים לשם, לאותו מתחם ברחובות, בטח שמעת, למקום. כן. ויצא השיר, והבנתי, איך שעליתי, הבנתי שזה לא הופעה. זאת אומרת, הבנתי שזה לא הופעה, ופשוט באתי להיות איתם, ומה שהם רוצים זה מה שיקרה. שאלתי מה, והיא אמרה, אתה יודע, ואני בראש של האומן, המיומן, זה שיר, אני אעשה אותו מספר 6-7 אחרי שנבנה, שיר ראשון, אני שואל אותה, מה אתם רוצים לעשות? אז היא אומרת, אני רוצה את החיים שלי בחזרה.
וואו.
אז אני עושה אותו. והיה שם, שם היה רגע של, לא, אני, שם היה רגע ש...
כי מה ראית בקהל?
היה שם איזו נוכחות של ביחד, איזו זעקה של כולנו שרוצים את החיים בחזרה.
אלו שהיו ואלו שהיו.
ביחד עם האימא הזאת, ושהראתה לי אחרי זה את התמונות של הבן היפה שלה, האור הזה, האור שלה. והיה שם רגע ש... זאת אומרת, זה הרגע היחיד שכאילו... אבל... נו, מה אני אגיד לך?
תמיד אומרים שכל דמעה, אתה יודע, שדמעות יש להם מקום, הן פותחות רק יש או מים, אז אני תמיד אומר שכל הדמעות שבכינו, שלא נבכה עוד, אבל שכל הדמעות יגיעו למקום המדויק. אני חושב איתך רגע על סיפור החיים שלך. בתסריט של דלתות מסתובבות, האיש שיושב כאן מולי היה יכול להיות פרופסור לפילוסופיה, דוקטור לפילוסופיה.
שלב הזה אני מקווה פרופסור כבר.
פרופסור כבר, כן, נכון. כמה שנים חלפו מאז אותו תואר?
לא סתם, אני לא יודע כבר זה, אבל כמה שנים חלפו מאז?
מאז תואר ראשון ותואר שני, נכון?
כן, תואר ראשון ושני בפילוסופיה.
באוניברסיטת תל אביב, בחוג בפילוסופיה.
כיוון לדוקטורט, כן.
וואו.
לגמרי, לימדתי וכבר הייתי עמוק בפנים.
אז כבר הולך להיות לנו מעניין, כי אני בוגר של מסלול לימודים שמשלב בין פסיכואנליזה לפילוסופיה קיומית, האקזיסטנציאליזם.
מדהים.
ששינה לי את החיים מקצה לקצה, ובדלתות מסתובבות נוספות, היה יושב פה דוקטור שהוא רופא.
נכון.
כלומר, ישר מהפילוסופיה...
ישר.
ללימודי רפואה.
כן.
זה מטורף. או שאתה כבר, בדיוק חשבתי על זה בדרך לפה, אמרתי, הוא כבר כל כך בטח רגיל לסיפור שלו,
כן.
עד כמה הוא מורגל כאילו כן. לספר את זה כל פעם מחדש, ואנשים אומרים לו, תקשיב, זה מטורף.
זה כאילו. מטורף. זה, כן, אומרים לי את זה כל הזמן, אני רגיל לסיפור, יפה שאתה, אני רגיל לסיפור, הוא סופר בעיקר בתחילת הדרך שלי, כשהוצאתי את השירים הראשונים, זה היה הסיפור. זה סיפור. בוא נאמר את האמת.
אני רוצה להגיד אפילו שזה, עזוב רגע רעיונות וכאלה, בסוף זה משהו שהוא מאוד, הוא האסנס שלך.
כן, זה עשה אותי. זה עשה אותי. זאת אומרת, זה עשה אותי. זה עשה אותי מי שאני, גם אם זה לא קשור לרפואה או לפילוסופיה. מי שכותב את השירים האלה עכשיו, זה עשה אותי.
כן.
הסיפור שלי. ובאמת, בהתחלה הוא סופר הרבה. לשמחתי, אני פחות מספר את הסיפור, כי כבר כאילו התקדמנו.
אתה מרגיש שכבר דשו בזה.
לא, גם כאילו השירים כבר, כאילו יש יותר שירים, וכבר יותר, כאילו כבר פחות צריך את הסיפור.
אתה אמן, אתה יודע, אתה כאילו, אני רוצה להגיד מ-2021 שיצא אלבום הבכורה, שנה אחורה כבר, נכון? התחילו לצאת שירים, שנה, שנתיים אחורה.
כן, שנה, כן.
שנה, שזה גם מטורף, כאילו, אמרת בדיוק בשנת הקורונה. נכון. כלומר, הקריירה שלך נעה פה על, ואולי לא בכדי, בתוך שחשבת את זה גם, בשנים שבהם החברה הישראלית חוטפת מכאן ומכאן. כן.
אני יכול להגיד לך שבקשר לסיפור, אתמול עבדתי עם מוזיקאי שאני מאוד 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 מעריך, וגם שהוא מודע לסיפור ולדרך, והוא זרק לי משהו שהביא לי זווית. זה פשוט היה אתמול, זה תרי לי. הוא אמר לי, אני לא מכיר אנשים, דיברנו על אנשים שעושים את המהלך הזה מלהיות נגן, או מלהיות משהו אחר, לעמוד בפרונט ולהיות הזמר. והוא אמר לי, בוא'נה, אני לא מכיר מישהו שוויתר על כל כך הרבה בשביל זה. הוא אמר לי, אתה בן אדם שוויתר על הכי הרבה בשביל זה. ופתאום כזה הסתכלתי ואמרתי, וואלה.
נכון.
באמת ויתרתי על המון. על המון דברים גשמיים ורוחניים. זאת אומרת, על עתיד, על עתיד בטוח. כאילו, היו פה הרבה ויתורים.
אני אספר לך משהו קטן, שהוא באמת פינץ לעומת הסיפור שלך. בישיבה התיכונית, כיתה י"א, למדתי בישיבה תיכונית כפר הרואה, מגמות, אתה יודע, ובאמת, אלוהים יודע מה חשבתי לעצמי, אבל הייתי במגמת ביולוגיה, הייתי תלמיד נפלא, וכאילו פתאום התחיל כזה להיות דיבור שלנו בחבר'ה, שנורא רצינו להקים מגמת קולנוע ותקשורת, ואני מדבר איתך על שנת 95, בשנים ההם אין הרבה בטח. ייצוג לציונות הדתית ההיא, רוצה להגיד הציונות הדתית הטובה במיטבה, ואני זוכר שפשוט החלטנו שאנחנו עושים מעשה, קבוצת חבר'ה, והקמנו מגמת תקשורת וקולנוע, שכנענו את מנהל התיכון, את ראש הישיבה, את הרבנים, וזה קרה. והמורה שלי לביולוגיה, אחרי, אתה יודע, מחצית אחת, אמר לי, אתה לא נורמלי, מה תעשה עם זה? לאן תלך? אתה תלמיד נפלא, וכבר אתה יודע לי רעיון לביוטופ, ו... אז אני אומר, כולה חצי שנה בכיתה י' לעומת שני תארים פילוסופיה ורפואה.
כן.
תספר לי רגע, אתה יודע, את היום, את ההתבוננות שלך היום על זה.
היום אני כל כך משוקע במה שאני עושה, שאני כאילו לא יכול לדמיין עולם אחר. תחשב שאני בתחילת הדרך שלי, נגיד שעזבתי בית ספר לרפואה, אמרתי, אני הולך על המוזיקה, אבל עד הסוף. ושאני אומר עד הסוף, בתרגום של זה, בשפה שלי, זה לכתוב שירים. אני הולך לכתוב שירים.
זה היה. כאילו זה לא היה אפילו לשיר אותם?
בדיוק. לא ידעתי שאני הזמר. לא ידעתי שאני הזמר. ויש את כל האלבום הראשון, מוקלט עם זמרים אחרים.
זרים מכירים, הבנתי שיש כאילו גרסאות שלו.
כן. זרים מכירים עוד, עוד, עוד ועוד, בטח. יש גרסאות שלו עם זמרת, בדואט, עם זמר, מה שאתה רוצה, רק שאני לא שר. ובעקבות גם מצאתם של אנשים טובים, וגם בעיקר של זוגתי שתחיה, אמרתי, שנייה, אני אבדוק את זה שנייה. אני שנייה אבדוק. ובדקתי, וכבר בזמן הבדיקה ידעתי, הרגשתי בגוף.
שזה קורה?
שאני הזמר.
מה מסקרן אותי, הצמיחה הזאת, כי אתה בן אדם, אתה באמת פילוסוף, נכון? זה אופי.
כן.
קח את זה. כי כן, אני מרשה לעצמי להגיד שגם, אתה יודע, אני פילוסוף חובב, אתה יודע. אני נהנה מלהתבונן בחלקיקי רגשות, בדברים, איך, למה כן. הדבר הזה קרה פה ולא קרה שם. מה היה בצמיחה הפנימית של יושי הזמר? שצריך להגיד גם יושי זה יוחאי בלום בעצם. יושי
זה כינוי, זה כינוי שלי מילדות.
כן. אבל כאילו, מה היה שם שפתאום קרה, שפתאום דבר התחבר לדבר, וואו. פתאום...
אני לא יודע איך זה קורה, אני רק יודע שזה כמו עצים עם פירות. הפרי הוא על הענף. הוא על הענף, הוא על הענף, הוא על הענף. הוא נראה לך פרי על ענף. הוא נופל מהענף והוא בשל ברגע.
ברגע.
זה קורה ברגע. אבל ברוך שזה לא קרה ברגע, נכון? הוא היה שם על הענף. אז אני הייתי על הענף, כנראה זה עשור.
אתה אומר את זה, כי אני כל פעם בקליניקה נותן את הדוגמה הזאת של פרי, כי רגע לפני זה הוא בוסר, אם מישהו יקטוף אותו.
כן, התבאס עליו.
כן?
התבאס עליו, וגם הוא נראה כמו, זאת אומרת, וזה נראה, מבחוץ זה נראה שזה קרה ברגע. הוא נקטף ברגע. זה רק, אתה יודע, הסוף הוא רגע.
כן.
התהליך הוא זמן. אז היה שם איזה תהליך שאני לא כל כך יודע לשים עליו, אבל אני יכול לומר לך שזה הכל קשור לחיבור שלי מילדות לשירים. זאת אומרת, אני הייתי מהילדים שמנגנים, קירי את אלה בבית ספר שמנגנים, אבל לא אהבתי לנגן כמו שאהבתי את השירים הישראלים.
לשמוע מוזיקה.
אפילו לא אהבתי לנגן את השירים. זאת אומרת, יש המון, ההכשרה שלי, המוזיקלית, היא ספרי השירים. הספרים, היה שרים עם אפי נצר.
אלף זמר וזמר.
אלף זמר ועוד זמר,
חלק א', ב',
ג', ד', ה', נומי שמר. היו את הספרים, הספר האדום, הספר הצבעוני. זאת ההכשרה שלי. עכשיו תבין, אני הייתי יושב בבית ומנגן את הספרים, והייתי מכיר את השירים מהספרים.
זאת אומרת,
אני, כמעט אין שיר ישראלי שאתה עכשיו תגיד לי, ואני לא אוכל לנגן לך אותו. אבל זה לא כי שמעתי את השירים. זה כי ניגנתי אותם בספרים.
מטורף.
ורק בדיעבד המון פעמים הייתי שומע את... אני עד היום נתקל בשירים שאני מכיר מהספרים. שאני מכיר אותם. אני מכיר כל תו בהם. אבל מכיר אותם מהספרים.
מאיזה גיל בעצם התחלת לנגן על כלים? קלידים קודם?
ניגנתי פסנתר מכיתה ב', ניגנתי קלאסי, לא סבלתי את זה, לא התאמנתי. אני שולח מכאן מסר לכל הילדים שלא מתאמנים. אני מאמין בכם.
אחרי לי ברור.
לא התאמנתי, ניגנתי רק בשיעורים. ממש. זה היה ממש, חייתי בשקר. ממש ניגנתי רק בשיעורים.
וזה אתה רצית ללמוד או שההורים?
לא, הם לא דחפו. אני רציתי, אתה יודע, אלה הרגעים המסתוריים של החיים. הם לא דחפו אותי. הם ממש לא, אני לא בא מבית מוזיקלי. הם לא דחפו אותי, לא היה להם שום דבר דחוף שאני, הם ממש לא דחפו. אני לא אהבתי את זה. ולא התאמנתי. ומשהו בי המשיך. אני רק היום יודע למה המשכתי. אתה מבין מה אני אומר?
תספר לי למה.
בגלל השירים, כדי להגיע לאיפה שאני היום, כדי להצליח לנגן את השירים.
וואו.
כן, ואני לא ידעתי את זה, משהו השאיר אותי. אני אומר לך, אני לא התאמנתי. לא היה לי כיף, ולא התאמנתי. ואז איזה חבר של המשפחה הראה לי, שאפשר לנגן, מי שקצת יודע, לנגן אקורדים. לנגן אקורדים, הוא אומר, תראה, זה אקורד מז'ור, זה אקורד מינור, זה אקורד... פתאום קלטתי, הנה, זה המפתח שלי לעולם של השירים. ולימדתי את עצמי, הבנתי את החוקיות, אפרופו להבין את המהות ואת הבנתי, והתחלתי עם הספרים, וזה ממש, זה אזור חטיבת ביניים. לפני זה ניגנתי בלי ליהנות.
וגם שירתת, נגיד, בלהקה צבאית,
הייתי בלהקה צבאית, קלידן.
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 ואז, נגיד, לא עלו על זה שיש לך קול יפהפה ומשובח להפליא?
עשיתי קולות שניים.
זהו?
פעם אחת שרתי סולו שיר של ברי סחרוף.
הביך אותך לעמוד בקדמת הבמה? או שפשוט...
לא הייתי בקדמת הבמה, הייתי מאחורי הקלידים, שרתי מאחורי הקלידים. אם הייתי צריך ללכת קדימה, זה כנראה היה מביך אותי. לא הייתי שם. לא הייתי שם.
איזה מדהים זה, איך בזמן שאתה עושה תהליך אחד, יש תהליך מקביל אחר פנימי,
כן.
שמוביל אותך לדבר
מטורף.
הזה.
מטורף, לא חשבתי על זה, מטורף.
זה ממש... א', עושה לי חשק, אני בטוח שאתה פגז במוזיקה ישראלית. יש לי סטייה, באמת, אמיתית, לעשות תחרות של תו השעה, של, אתה יודע, פתיחים, אינטרואים של שירים.
כן.
אני מזמין אותך אחרי
היה
זה.
היה כזה, אתה יודע, לפני שהיה...
רשת ג' אתה יודע.
לא, אבל היה... לפני כוכב נולד.
נכון.
זה היה זה, נכון. הם היו עושים חידוני. זה התחיל מזה.
לא נפסיק לשיר.
לא נפיד, זה מה שחיפשתי.
כן.
לא נפסיק לשיר. תשמע, יש אני וכמה מחבריי, זה התחביב הכי גדול, זאת אומרת, העניין של שירים ישראליים. כאילו משהו שם, זה קור מחצבתי, באמת.
אני כל כך מתחבר.
שם אני בא, וכנראה שלשם אני הולך.
איזה כיף שאתה, באמת, זה מרגש אותי עבורך, שאתה יודע... שאתה היום חלק מתוך כל הדבר הזה.
פו.
נפגשנו בפסטיבל הפסנתר, שלא ממש, הכרנו שם,
כן,
ליד,
נכון,
ליד הפולקה של ארוחת שישי שם במלון, והיה חיבור, אני לפחות הרגשתי
גם
אותו.
גם אני.
ודיברנו על שברים, וישר התחלת לספר לי על קריירה, ואמרתי לך, רגע, בוא נשמור את זה לרגע הזה.
עכשיו אני נזכר גם מה אמרתי לך. אמרת לי איזה משהו, איזה מחמאה או זה, ואני אמרתי לך, לא הכל ורוד, יש מלא.
אמרתי לך שמרגיש שאתה כאילו הגולדן בוי של התקופה הזאת, כאילו, הרדיו משמיע, אתה מאותר בביקורות טובות, בקהל טוב, תפו חמסה.
אבל בדרך זה המון אנשים ומוזיקאים צעירים רוצים להתייעץ איתי, ומבחוץ הם חושבים שהתמונה היא כזאת, אתה בא ואתה מוציא והכל קורה והכל נפתח. אז קודם כל, אני אסיר תודה על מה שקיבלתי, וקיבלתי הרבה, וקיבלתי חיבוק, שזה ענק, זה מדהים.
לגמרי.
זה חלום. וחלק מהדרך, וזה חלק ממנה, מלא ערימות של סירובים, ערימות של לא, ערימות.
שזה ממש הפתיע אותי.
איזה קטע.
ממש. כי עוד פעם, אני רואה את הבחוץ, אתה יודע, אני רואה את הבחוץ, אני
רואה
פלייליסט, של עוד שיר ועוד שיר.
ערימות של סירובים, ערימות של שירים גם שלא, שאני חושב שיהיו גדולים ולא נהיים שום דבר, ולהפך, וגם ממש, ממש לא עם סינונים, לא. סירוב.
אני פתאום חושב שלא.
דבר איתי עוד חצי שנה, דבר איתי זה. כן, מלא. ואני כאילו בדיוק, גם בימים האחרונים כל מיני סירובים. ואני מסתכל עליי, על עצמי בתוך זה. ואני בהתחלה מתבאס מסירוב. לשמחתי, המזל שלי באמת, אני לא יודע איך זה. זה מבחינתי מתנה שקיבלתי, שהשלב הזה עורך מאוד מאוד קצר. אני מתבאס לפרק זמן מאוד קצר, חצי יום.
כזה.
כן. ואז אני כועס בין חצי יום ליום, ואז, וזאת המתנה, זה מתהפך לדרייב מטורף.
של אמרו לי לא.
אמרו לי לא, ואני
רס בינמו.
לא יודע מה זה רס בינמו, אבל רס בינמו. כאילו הבנתי מה זה רס בינמו, בלי לדעת.
הבנת את ההוויה. את הצליל של ה...
כן, רס בינמו. כאילו זה, יש לי את המתבאס, נעלב, כאילו, חצי יום, כועס בין חצי יום ליום, הכעס בונה לי את הדרייב, וזה מתהפך בדרך, ולשמחתי, אני לא מסתכל אחורה. אני לא חוזר לשלבים הקודמים. לא חוזר. אני לא מתבאס יותר. לא, ממש השלמה טוטלית, ואומר, זה מה יש כרגע, איך אני הולך פרק.
ממי הלא הזה נגיד הגיע? מנהלים, תחנות רדיו, יחצנים?
זה גם וגם וגם וגם, סיטואציות מוזיקליות שאני רוצה שיקרו ולא קורות, כן, מלא, כל הזמן. התעשייה רצופה בסירובים.
בן כמה אתה באותם ימים? 30 ו...
מה, של ההתחלה?
של
ההתחלה?
כן.
20-20, אני בין איזה 37.
שזה, זה גיל. בטח. זה גיל בעולם שבו גם, אתה יודע, יש מרגי ואתה יודע, ואנה זק ואגם בורחבוט.
כן.
מה זה עושה לך?
מה, הגיל?
לא, מה זה עושה לך? עזבת משהו יציב לטובת הרגע הזה.
כן.
זה גורם רגע לערעור או
לא? לא. זה לא גורם לערעור. אני, תשמע, אתה אשכרה נוגע פה באזורים שאין לי מפה בשבילם. אתה ממש צועד לדרך לא סלול. אני לא יודע להסביר לך, אבל אני יכול להגיד לך ש... כאילו, הייתי רוצה שהתשובה תהיה, שהתשובה תהיה, תקשיב, כל כך ידעתי שהכל יקרה, שהאמונה הזאת החזיקה אותי. עכשיו, כן ידעתי, אבל לא ידעתי, הרבה שואלים אותי, ידעת שזה מה שיהיה, שתוציא ושזה, ושישמיעו ושיהיה קהל, ו... לא ידעתי. אבל הייתה לי איזושהי תמונה, אני לא יודע כל כך להסביר אותה. אני לא יודע להסביר אותה. הייתה בי איזושהי ידיעה עמוקה שאני עושה נכון
את הדבר וטוב. הנכון. אני חושב אפילו יתרה מזאת. אני חושב שאם זה היה קורה, נגיד, בגיל 26, נגיד, יכול להיות שזה היה מרגיש אחרת.
בטוח. אתה יודע, אז...
אתה אומר בטוח.
כן, אני לא הייתי במקום הרוחני הזה בכלל, של... בוא נעשה רוב כזה בגיל 26, היה מפרק אותי. היה מפרק אותי. פשוט היה מפרק אותי, ולא הייתי נאסף. היום זה לא מפרק אותי. כנראה הייתי צריך...
אתה יודע, אתה אומר את הצמד מילים האלו, ואתה אומר, ולא הייתי נאסף, יוצא לי כל כך הרבה לראות, אתה יודע, גם כמלהק תוכניות שירה, גם בוחן ללהקות צבאיות, כמות מטורפת של מוכשרים ומוכשרות, שאם הם מקבלים רגע את הלא, אם הם לא עומדים במבחן העולם החיצון, זה מעציב לי את הלב אפילו עכשיו לדבר
וואו,
על זה.
וואו, אני ממש יכול להתחבר.
באמת. ואנשים שאתה יודע, הייתי פונה אליהם, אתה יודע, עשיתי, ליאקתי The Voice 1 ו-The Voice 2, וחזרתי ל-The Voice 4, ופגשתי אנשים שאתה יודע, פגשתי ב-The Voice 1, וראיתי את התהליך, וראיתי כמה הם, החשש הזה, הפחד הזה, זה גם אל מול עצמך, זה גם היצירה, זה גם אל מול עצמך, וזה גם בסוף, לעמוד לאישור של העולם החיצוני.
וואו, זה תובנה כל כך חשובה, העניין של העולם להיות בחוץ, להיות בחוץ, לשחק באמת.
להיות החלון ראווה של עצמך בסוף.
לרדת למגרש ולשחק. זה מפחיד. כאילו, יש לי הרבה חברים מוזיקאים, אני חווה דרכם גם את התהליכים וזה. בוא נה מפחיד לרדת לשחק.
כן, כי
כשאתה עובד לשחק, המאמן אומר לך שנייה, בוא תרד, עכשיו אתה לא שחק. או שאתה חוטף, או שאתה שמפקיעים לך,
או
שצועקים לך בוז. בוא נה. איזה כיף זה להיות הכי טוב באימונים, הכי טוב באימונים, אני שנים הייתי שם, להיות הפוטנציאל, להיות, תדעו לכם, כשאני אבוא לשחק, אני אהיה הכי טוב. אני לא בא בינתיים, אני לא בא.
חכו לי.
חכו לי. כשאני אבוא, כולכם יודעים שאני אהיה הכי טוב. זה הפוזיציה...
וזאת פוזיציה, נעשה רגע נעים דרופינג של... אני יודע שגם היה לך תקופה שאתה ורוני אלתר ששירתתם, נכון?
היינו בצבא ביחד.
הייתם בצבא ביחד.
כן.
וקליינשטיין ושי גפסו ובוטנר וכאילו ומוקי, ויצא לך כל כך הרבה כאילו...
כנגן.
כנגן.
כן, הייתי קלידן של כל האנשים.
אבל תחשוב מה זה שאתה נמצא שם, ואתה כאילו אומר, בראש אתה אומר, זה אפילו מעניין אותי, אם היה אפשר לראות קטע קצר, אתה יודע, שלך מתבונן...
לי יש את זה, לי כרגע יש את זה.
יש לך אותך מסתכל על רמי קליינשטיין. וכאילו הוא בפרונט, ואתה על הקלידים, ואתה מתבונן בו.
כן, אז אני חייב לומר שתמיד הייתי מאוד שלם עם המקום שהייתי, זאת אומרת, לא היה בי הרבה שנים
לי.
של רצון להיות בפרונט. אם היה בי את הדבר הזה, אז הייתי הולך להיות בפרונט. לא היה בי, אני לא רציתי להיות בפרונט. אגב, החלום ילדות שלי היה להיות הקלידן, והגשמתי אותו, והיה מדהים, היה אחלה סיבוב. אתה יודע אבל איך זה חלומות, זה כמו אופק. כאילו, אתה מגיע אליו, ואז הוא מתרחק, ואז הוא...
שזה גם משפט שבא לי למרקר ולקעקע.
כאילו, זה...
חלומות לפעמים, הם גם מתגשמים, אבל לפעמים גם מתגשמים, ויש חלום חדש.
בטח, תמיד אפילו. אני לא חלמתי עוד את כל החלומות, אבל אני... אז כן, הגשמתי את החלום, הייתי, היה נפלא. וכשהייתי, וואלה, כשרציתי כבר להיות בפרונט, א', אני מזכיר לך ש... רציתי לכתוב, עוד לא רציתי לשיר, זה כזה מין פוזיציה חצי-חצי כזאת, אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים, אני מרשה לעצמי לומר, עכשיו אני מבין ש... זה שלא רציתי לשיר, זה הגנה. זה הגנה. זה ה... חבר'ה, אני לא, אני בא, אני מתקרב למגרש, אני יושב איתכם, אני לא, אני עוד לא שם מדים ומשחק.
כן.
אני יושב, אני אגיד לכם איך שחק, אני אעשה לכם תוכנית משחק. המטאפורות של הכדורגל זה משהו.
תמיד עובדות.
אבל כאילו, היום אני קולט שהלא לשיר, זה הגנה, זה לשמור על עצמי. מלא להיכשל, שלא שקול לבוז, כל מה שאמרת, לא לרדת שחק. וואו.
בגלל זה מדהים אותי. אם אנחנו חוזרים רגע למה שכבר נגענו בו, על זה שאתה אומר, אוקיי, התבאסתי, זה הפך לכעס חצי יום, זה כאילו היה ממש מדוד.
כן, זה לא, אני לא, זה לא במודע. אני, כשאני בפנים, אני עד הסוף בפנים, זה לא במודע. אני לא מחליט, אני כבר יודע, אבל היום, כבר זה קרה לי מספיק פעמים כדי לדעת, איזה קטע, אני כל הזמן שוכח ונזכר. כאילו, אנחנו כל הזמן, אני יודע שזה ייקח עכשיו יום וחצי, ואז יהיה מעולה, אבל כשאני בחצי יום הראשון, מבחינתי הוא יימשך לנצח.
ברור.
כשאני בחצי יום השני של הכעס, מבחינתי הוא יימשך לנצח. אבל לא, אז היום אני טיפה יותר יודע שיהיה בסדר, יש, זה כמו, אני מרגיש שזה בגוף, איזה מין תחושה של, זה לא סתם שנשמתי עכשיו.
כן.
זה נשימה. זה כאילו, תחשוב, זה לקבל סירוב, או לקבל לא, או להתאכזב, או להתבאס, וזה מין כזה. ועכשיו אני מוכן לבוא ולפרק את המקום. לפרק בקטע טוב. אני הולך לפרק את המקום.
יש אנשים, נגיד, שאמרו לך לא, ועכשיו אתה בא לך להסתכל להם בלבן של העיניים.
ברור, 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 ברור. יש אנשים שאמרו לי לא, ושבדיעבד, זאת אומרת, ואמרתי לעצמי, הם עוד יבקשו. והם באו וביקשו. בטח.
ואתה לא נראה לי בן אדם, כאילו, אתה נראה לי קרה נקסט, כאילו.
נקסט, בטח שנקסט, אם אני אתחיל להתעכב, לאיפה אני אגיע? בטח שנקסט, לא בטח בריא. שנקסט, זה הרגע, היה מה שהיה וזה, אבל כאילו, הם עוד יבקשו, אני כאילו, זה באמת, אתה יודע, זה הקלישה, זה קלישה כל כך פשוטה שאני מתחבר אליה, לא רוצים אותי בדלת, אני אבוא מהחלון, אני אבוא
מהחלון.
אני אבוא מהחלון. אמיתי.
וואו. אז היום נגיד שיש מאחוריך חברת תקליטים ואיש יחסי ציבור, זה מרגיש נחלה כבר בחלק הזה?
זה כמו האופק, זה, זה, אתה מגיע וזה מתרחק. תראה, קודם כל, אני נזכר בשיחה שלנו באלת, זה משפט שאמרתי לך באלת, אמרתי לך, אתה לא יודע, אבל אני התחלתי לבד לגמרי. נכון, אמרתי לך.
כן, אתה הפתעת אותי שם, אני אומר לך.
אני התחלתי.
אני גם זוכר את המיקום ליד ה...
בטח, בטח, בטח. אני, איזה כיום. אני חוזר לשם עכשיו. אני התחלתי לבד לגמרי. זה גם המון מוזיקאים שמתייעצים איתי, אומרים, כן, זה, והיחד, שנייה, כאילו.
לבד זה אומר בלי ניהול?
בלי ניהול.
אני מסביר לטובת מי שלא מכיר את כלל...
בלי ניהול, בלי יחסי ציבור, בלי מישהו שזה, בלי
מפיק, בלי כלום.
בלי מפיק, אני המפיק, אני הכל, אני מנהל את האירוע, אני האומן, אני זה ששר, אני זה שמדפיס, אני זה שמדפיס, אני זה שעושה את הטלפון, אני הכל.
שזה גם כשהטלפון הזה לבעלים של בר הפאב הפטריה, או וואטאבר.
אז לשמחתי, היה לי איזו אינטואיציה בהתחלה, שאני לא רוצה לעשות הכל לבד, 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 שאני רוצה מישהו שאני אוכל קצת להחזיק את היד.
לסחוף את הגיטרה אפילו, אתה יודע, בדרך.
מישהו אפילו נגטית, כאילו זה, ולשמחתי, ובאותו שלב שלחתי את האלבום שלי, למי שאתה רוצה בתעשיית המוזיקה. שלחתי לכל מי שאתה רוצה. קיבלתי רק סירובים. רק סירובים. רק אדם אחד שמע ואמר לי, בוא, אני רוצה להיות חלק. נגיד את השם שלו, קוראים לו בועז מורד.
וואו, איזה כיף שאתה אומר את השם הזה. אחד האנשים שאני, מאז עבודתי בגיא פינס, שבועז היה בהליקון בזמנו, זה איש, וואו.
כשכל העולם סירב לי, בועז אמר לי, ייקח לי זמן, אבל אני אשמע. שמע, ואמר לי, תקשיב, אני יודע מה אני שומע. בוא נעשה ביחד. והוא לא עשה יחץ, הוא רק החזיק לי את היד. באמת. אבל איזה החזקת יד זאת הייתה.
וכמה לפעמים צריך את ההחזקת יד הזאת, אם הרגע נצא החוצה מתוך עולם המוזיקה, רק מישהו שיחזיק לנו את היד.
חד משמעית. אז כן, היום כבר יש לי מערך, וזה, ככל שהדברים גדלים, אז זה גדל באופן אורגני, וזה מאפשר לי לעשות דברים שלא עשיתי בעבר. סתם דוגמה, אני הייתי באלבומים הראשונים, המפיק המוזיקלי, ומנגן על כל הכלים, והזמר. המון אנשים חושבים ש... וואה, יושי, זה מפיק לעצמו, מנגן על הכל, חושבים שזה איזה בחירה אומנותית שעשיתי, כי זה חשוב לי, זה ממש לא חשוב לי. זה ממש לא חשוב לי.
שברת פה עכשיו...
זה ממש לא חשוב לי. זה האילוץ. זה האילוץ. לא היה לי אף אחד. לא היה לי כסף לשלם לאף אחד. ואני גם, אין לי, יש לי בעיה, כשהייתי קטן, תמיד ההורים שלי אמרו לי, שזה משפט בלתי נסבל. אבל נכון, אמרו לי, אתה לא יכול לדחות סיפוקים.
כאן ועכשיו.
איזה משפט מעצבן זה. ואני זוכר שכשגדלתי, אני חושב שאמרתי, שאפילו אמרתי להם, זה נכון, וזה טוב. יש לי בעיה עם דחיית סיפוקים, וזאת הברכה שלי.
נכון.
אני מבורך בזה שיש לי בעיה של דחיית סיפוקים. ולכן, עכשיו, והמפיק, ולחכות לו, והוא פנו, הוא לא פנו, וזה, וזה, שנייה, 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 תנו לי שנייה להיסגר. סוגר את הדלת, עושה לבד, והנה, אפשר לשמוע.
כאילו, אתה אומר,
פרקטית.
הכלי הזה נשמר לך היום, כשאתה רוצה עכשיו את הדבר כאן ועכשיו, אתה יש לך...
אני יכול תמיד לעשות בעצמי, כן, חד משמעי. זה אחד הדברים שחשובים לי מאוד, שאני אוכל לעשות בעצמי.
מנגן גם גיטרה, גם פסנתר, כן. אקורדיון, נכון?
אקורדיון, טופים. כן, מנגן כל מה שצריך. תן, יש שם שירים באלבום, אני מנגן בס, אני מנגן, לא יודע לנגן בס. אבל אני מנגן שם בס, גיטרה בס.
זה קצת מה שאמרת כמו אז בבמה, שכאילו המילים...
כן, כן, עכשיו, עכשיו צריך. בוא נמציא את מה, בוא נעשה.
כמה יושי הזמר, הנגן, הוא כאילו זה מקביל גם לבן אדם שאתה, בפרקטיות, ברס בנמו, המילה הזאת שלמדנו ביחד היום. אתה מבין למה אני מתכוון? כן, כאילו אם אני מעביר את זה לחיים, נגיד מנגל עם חברים שלכם, או זוג חברים נתקעו וצריכים עזרה.
וואו. זה תלוי ז'אנר. לתלות מדפים וזה, אני יכול.
הבנתי.
אני יכול, כמו שאני מנגן בס. אני תולה מדפים כמו שאני מנגן גיטרה בס. אם צריך, אני אתלה לך את המדף. אבל אל תצטרך בני מדף.
הבנתי.
אבל לא, יש לי חוזקות אחרות. כל מה שקשור לחפירות, כל מה שקשור להבין ולחקור מה הכי טוב, מה זה, בכל מיני תחומים, גם איזוטריים, גם... אז אני יודעים, לפנות אלה, אני סוגר לאנשים פינות, אני...
אני בטוח שגם היימליך בתור זה, אם אני חלילה נחנק ממשהו.
אני זוכר משהו מהלימודים, אולי... אני מקווה שהייתי בשיעור הזה, אם לא... אני מקווה שאין לך איזה חטיף ליד הקפה, ו...
שלא ניקח צ'אנס.
כן, שלא יהיה צ'אנס.
מה אתה אומר היום לנגיד, פונים אליך זמרים צעירים היום, מתייעצים, שואלים?
כן, כן, כל הזמן שואלים, מה שאני אומר להם, אני יכול לתמצת את זה האמת. אני אומר להם לעשות כמות, ולא למגירה, אלא, אני אומר את מה שאתה אומר, להיות בעולם החיצון. המגירה, זה גם מטאפורה בלתי נסבלת.
לא, אבל זה נכון, המגירה, זה פנים.
לא, אבל, כן, לא, היא כל כך שחוקה שאני, כאילו, היא לא מרגשת אותי, המטאפורה, אני מחפש משהו אחר. כאילו, לכתוב שירים ולא להוציא אותם, זה באמת, זה, אין בזה תוחלת. זה לא, זה כמו לרוץ על הליכון. כאילו, זה כמו לרוץ על הליכון שלא, אתה לא מתקדם.
זה לא החיים האמיתיים.
זה לא החיים האמיתיים. עדיף להיות בחוץ, בחיים האמיתיים, ולקבל סירובי, ואז אתה כבר תהיה טוב יותר. אחרי הסירוב אתה כבר טוב יותר.
נכון.
מאשר...
כי זה כבר לקח אותך למקום
מאשר
אחר.
מאשר לא להיות בחוץ, לא לקבל סירובים, להיות פוטנציאל. אני עוד אכתוב לכם את התוכנית, להיות פוטנציאל. אני אגיד את המשפט עוד פעם, כי עדיף להיות בחוץ, לקבל סירובים, ולהיות טוב יותר אחרי הסירוב, מאשר להיות בפנים, בלי שאף אחד שומע, להיות הכי מדהים.
תראה איך הפכת את כל המסלול שלך, לחלון הראווה היפהפה הזה שלך. כאילו אתה היום, אתה יודע, מחזיק בחוויה קיומית, שאולי אחרים מפחדים ממנה, אחרים חוששים להגיד אותה. אפילו תוך כדי שדיברת, אמרתי, איזה מגניב שאתה יודע, אני מכיר כאלו שאולי היו מרפדים את הסיפור ואומרים, כן, לקח לי קצת יותר זמן, לא היו אומרים, קיבלתי כל כך הרבה אלוהים. ואתה נוכח שם במלוא ההוויה.
כן, זה גם... אני משתפר, כאילו, זה... אתה יודע, עזוב, אני משתפר. כאילו, אלה החיים האמיתי, כאילו, מה אתה רוצה לחיות? איזה חיים אתה רוצה לחיות? אתה רוצה לחיות את החיים שנועדנו לחיות, שהם חיים של אמת, או שאתה רוצה לחיות איזשהו, מה אתה רוצה לחיות? זאת השאלה, ואני רוצה לחיות חיים של אמת. כאילו, וזה מחזיר אותי להתחלה, למה שדיברנו, על העצב, על המקום של העצב, על המקום של השחור, כמה שחור יש לנו בתוך החיים. כאילו, מה נותר? מה נותר? צריך לחיות את זה עם השחור, אני לא יודע, ולהתחבק, לא יודע, להחזיק את היד, כאילו.
לא, אתה נראה לי יודע בדיוק. יש לי את הכבוד, ביקשתי ממך אתמול, לבוא לפה עם גיטרה.
Yes.
כי אמרתי, אם אתה כבר פה, מה אכפת לך? לפנק אותי באיזה שיר אחד ככה... והשיר הזה, אנחנו עוד רגע נארגן פה את הדברים, השיר הזה הוא אנחנו עוד פעם קצת חוזרים רגע למשפחות החטופים. משפחת דוד, שאני תמיד מדבר עליהם, אני יודע גם מראש שאני עלול לבכות בזמן שתבצע את השיר הזה, אבל לא אכפת לי. כמו שאמרנו, כל דימה היא עם שליחות. משפחת דוד, שהיא באמת משפחה מדהימה, גליה ואבישי ההורים, ואילי ויעלה, האחים המדהימים של אביתר, שכל כך בא לי כבר, אתה יודע, אני מדמיין את זה.
כל הזמן מדמיין את זה.
שאביתר על הבמה איתך, אני רוצה להיות ברגע הזה. אני מתפלל על הרגע הזה.
גם אני. גם אני.
אז תשיר, ואז אחרי זה נספר, או שאתה רוצה לספר קצת לפני.
מה שאתה רוצה.
תן סימן, שבעצם זה שיר שהבוקר ככה, הייתי תחקירן למופת, כמו בימי הטובים בטלוויזיה.
מרשים.
ותמיד זה סקרן אותי על מה השיר הזה נכתב. והבוקר הצלחתי להבין על מה.
מה, כי קראת איפשהו את הסיפור?
כן. ראיתי ראיון שלך באיזה ערוץ דווקא, שהוא לא פריים דיימי, שסיפרת שם על איש...
על זאב, על המורה שלי למוזיקה.
זאב
דרוקר. זאב דרוקר. המורה שלי. זה היה מעבר למורה. מה זה מורה? זה מילה שלא מכילה בכלל.
כן.
היה מורה למוזיקה, זה כמו אבא שני בשבילי. זה גם היה אקורדיוניסט בלהקת מחול שרקדתי כל חיי.
שעל זה אנחנו דילגנו, אנחנו נדבר את זה
בטח.
ביושי הדור הבא.
אין על הלהקת מחול.
כן?
הלהקת, בחיים שלי, אני בדיוק סיפרתי הבוקר לילדים שלי על הלהקת מחול.
מאיזה גיל עד איזה גיל רקעת שם?
מאיזה גיל? מהפרוחים, מכיתה ב'.
אתה צוחק עליי.
מכיתה ב' עד אחרי הצבא, עד כל חיי רקעתי בלהקת מחול.
וואו. אתה חייב להראות לי איך איזה קטע וידאו קצר.
אני חושב שיש לי.
אני לא אבטר לך.
יש לי. יש לי, כן, להקעת מחול. תשמע, אני לא, אף פעם, אני לא הייתי רק דנטו.
אבל שזה גם, אתה יודע, מפתיע. כי אני חושב, אתה יודע, דיברנו על קדמת הבמה. ואני חושב, אתה יודע, כי עוד פעם, לי מרגיש מהצד שנגיד לשיר, זה כאילו משהו יותר קל מלנוע בתוך הרכב. זה מפתיע.
כן, בלהקת מחול זה כל כך מסודר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. אז קודם כל, האמת צריכה להאמר, אף פעם לא קיבלתי שורה ראשונה, אתה יודע, שורה ראשונה באמצע, בלהקת מחול. אף פעם לא הייתי בשורה ראשונה באמצע.
הבנתי.
אבל אתה יודע מה מדהים? אף פעם לא רציתי בזה. לא הייתה לי שאיפה להיות בשורה ראשונה באמצע בלהקת מחול. היה כזה כיף. היה כזה כיף. האנשים הכי טובים היו בלהקת מחול. חברים הכי טובים שלי היו בלהקת מחול. הריקוד היה כיף. אבל זה מין תמונה שלמה של כיף. והלהקת מחול הייתה דבר מאוד מאוד משמעותי בחיי.
וזאב בעצם היה...
זאב היה אקורדיוניסט.
שם.
של הלהקה. ועשה את המוזיקה, וגם הוא כתב מוזיקה, וגם היה אקורדיוניסט. זאת אומרת, זאב הוא דמות בחיים שלי שהוא היה כל הזמן, הוא היה כל הזמן בכל מה שעשיתי, בבית ספר ובלהקת מחול, ובכלל בכלל, הוא ומשפחתו, חברים טובים של המשפחה, זאת אומרת, באמת, אבא שני. ו...
חלק בלתי נפרד.
חלק בלתי נפרד, ואני בא ממשפחה, אומנם הרבה חושבים להפך, אבל אני בא ממשפחה חילונית לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל בשישי הייתי הולך אליהם, והם היו עושים קידוש, משפחת דרוקר. וזה היה מהמם. זה היה מהמם.
ברור.
והוא היה שם. והוא היה שם. ויחולו בשמיים. והארץ וכל זבעם. ויאמר אלוהים ביום השביעי. ונחתו אשר עשה. עכשיו, אני לא יודע. תראה, זה בור אני. אני לא יודע אם זאת מנגינה מהמקורות, או שזה לחן שלו.
משהו שהוא המציא.
אני לא יודע. זה לא משנה. זה לא משנה. זה גבוה. זה כל כך גבוה. ו... כשבאתי לכתוב את השיר הזה, הייתה לי, כמו תמיד, יש לי לרוב את המנגינות. הייתה לי את כל המנגינה, ממש. והגיע אליי עומרי, שותף שלי, שהפיק איתי את השיר, ואמר לי, אחי, מה קורה עם מילים? אמרתי לו, יש לי. והוא אכל איזה חטיף בחוץ, ואני כתבתי...
כאילו, אתם נכנסים לחדר, לאולפן, לחדר חזרות?
כן, אולפן.
אולפן, כשאין עדיין טקסט.
זה מה שקרה עם השיר הזה, זה מה שקרה, ואמרתי לו, אבל יש לי, וכתבתי, כתבתי את זיכרונותיי מזאב. כל פסיק שם זה זיכרונותיי מזאב.
אתה מבין אבל כמה הגבוה הוא גרם לרגע הזה להיות גבוה.
זה... ויחולו השמיים בשיר.
כן.
זה ויחולו השמיים, זה ויחולו השמיים. זה היה לי ברור. הדבר הראשון שהיה לי ברור זה שיש בשיר הזה ויחולו השמיים. בגלל זה.
מדהים.
כן? אז תראה מה זה שיר, אני כבר לא יודע על מה השיר.
רגע, נדאג פה ש...
אורייט. יאללה, נעשה?
אני מתרגש.
זוכר יושבים על המיטה ורק אתה לימדת אותי אקורד שישנה לי את החיים אל השירים ששרנו אז בשני קולות אתה קול א' ואני נמס בוא ונעלה גבוה שם נוכל לנגוע בצלילים של בית וריחות שישייך הצהריים ויחולו השמיים תן סימן חוזר על המדים הישר להופעה איתך חיבוק חזק אתה גאה פנס בודד בקצה שכונה והאקורדיון שלך מנגן כולם כולם רוקדים סביבך בוא ונעלה גבוה שם נוכל לנגוע בצלילים של בית וריחות שישייך הצהריים ויחולו השמיים תן סימן תן סימן תן סימן
וואו
זה תן סימן
ממש אביתר דוד בעצם השיר הזה תספר לי את החיבור הזה לאביתר למשפחת דוד
כן יש שם איזה סיפור מאוד מעניין אתה יודע שירים זה דבר שיש לו כל כך הרבה כוח והוא מתגלגל בצורות שאתה לא יכול לצפות זה הזיה אז אני לא יודע בדיוק איך אבל גלגלץ הגיעו לכיכר החטופים והעלו את משפחת דוד ואלה בחרה בתן סימן, ומשם התחילה התגלגלות, ואני שמעתי את זה, ובאתי, ואז התחברנו, והכל כבר כל כך, באמת, אני... אמרתי לך לפני זה, אני לא זוכר את עצמי לפני?
כן.
אני כאילו לא זוכר את תן סימן לפני. אתה מבין? כן. השיר הזה כבר...
כבר כל כך מחובר.
כל כך תפור לתוך...
לתוך סיפור של מישהו לתוך סיפור. שאנחנו אפילו לא מכירים אותו, אנחנו רק מכירים את המשפחה.
כן.
ואנחנו כל כך, ואמן, ועד שהפרק הזה באוויר.
אמן, מתפלל.
אביתר מחובק בחיקה של גליה. אמן לזה.
אמן.
אמן. והגיטרה הזאת, נגיד רגע איזה מילה רק, כאילו היא כל כך...
הגיטרה. זאת גיטרת ילדותי האמיתית. זאת אומרת, הגיטרה הזאת...
עברה איתך...
היא... מה המצחיק? בגיל, בכיתה ט' נסעתי עם אלעד, מי זה אלעד? זה הבן של זאב.
אשכרה.
הבן של זאב שעליו תן סימן. אני ואלעד נסענו, כשאתה גר בנצרת עילית, בשנות ה-90.
חוף קרמל?
לא, אז אין, אם אתה רוצה לקנות גיטרה, אתה צריך להשאיר.
לאיפה אתה צריך להגיע?
אז אתה נוסע לחיפה, ללב המפרץ, לקנו לב המפרץ, לכלי זמר, היחיד שיש ברדיוס של... זה, ואני קניתי את הגיטרה הזאת ב-400 שקל, ואלעד קנה גיטרה אקוסטית, כל אחד איתנו קנה גיטרה, וזאת הגיטרה, זאת הגיטרה, אתה יודע מה, זה קטע שאתה, אני פתאום, אני לא הבנתי את זה בכלל.
היא כמעט 3 עשורים איתך, אם אני עושה חישוב...
כן, אבל זאת הגיטרה של... של זוכר יושבים על המיטה ורק אתה לימדת אותי אקורד. זה פה, זה על הגיטרה הזאת.
וואו.
זאת הגיטרה, של אתה לימדת אותי אקורד, שישנה לי את החיים, זה הוא לימד אותי איך לעשות ככה על הגיטרה, את הברה, מה שנקרא.
מדהים.
זה זאת, זאת הגיטרה, עכשיו אני פתאום קולט.
עם גיטרות יכלו לדבר.
וואו, כן, ועליה באמת, זאת גיטרת ילדותי, איתה חלמתי להשיג את הבנות, איתה התאכזבתי לא להשיג את הבנות.
איתה שחלום אכזבות וחלומות.
אכזבות וחלומות. איתה קיבלתי סירובים, איתה קיבלתי הצלחות.
איזה כיף.
זאת הגיטרה.
והנה, אני רוצה להגיד לך תודה כל כך גדולה שבאת.
תודה לך, וואו. אני מרגיש ש... כאילו, אני הבנתי דברים חדשים. כל רצף של דברים חדשים הבנתי איתך, בזכותך.
בזכותי? אני מקווה שכן, שזה לא... שהלקוח יוצא מרוצה.
הלקוח יוצא... איזה מילה נוראית זה לקוח.
לקוח נורא, כן.
לקוח זה מילה שאני לא יכול לומר. נכון. קודם כל, בעסקי המוזיקה, אני לא יכול לומר... המילה לקוח היא בלתי נתפסת שמחברים אותה...
היא הופכת את האומנות
למשהו. אבל אני כל כך שונא את המילה לקוח, שגם בחנויות אני שונא את המילה לקוח. כן. אני שונא שאומרים לקוח.
שהחבר פה שיושב מולי.
החבר.
לכבוד היה לי. תודה, תודה. ממש, ימים טובים. אמן, 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 אמן.